לקראת חנוכה נאמר בעל פה עבדה של הרב רענן לימד אתכם. אנחנו יודעים שבסידור אנחנו אומרים הודעה בתוך ברכת מודים, אנחנו מודים על הניסים, והשאלה זה מה הנס, על איזה נס אנחנו אומרים תודה רבה. אז יש דבר ידוע שאנחנו מכירים, שבגמרא זה נראה שהנס היה פח השמן, בתפילה זה נראה שהנס היה המלחמה, נכון? אבל זה מעניין, כי בספר יערות דבש מופיע שזה לא נראה כל כך נס מי יודע מה. אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מקרים בעולם זה יפה לעוף על עצמם, שאתה יהודי והכל מת השם והכל והכל, אבל אומר בעל יערות דבש, אומר תנאי ושיץ, הוא אומר, סליחה שאני ככה הורס לכם את החגיגות, אבל יש בכל דור דוגמאות לזה שמעטים ניצחו רבים. גם ברור למה, כי מעטים קודם כל יש להם אומץ לב גדול יותר, אין להם מה להפסיד. בית המעטים הם הרבה יותר גמישים, יש משהו בצבא גדול שהוא מסורבל יותר, בצבא קטן שהוא יותר יכול לחדור פנימה בקלי קלות. לכן הוא אומר, זה לא כזה נס. ואז אומר יערות דבש דבר מדהים, שאת זה למדתם כבר, אני פשוט עושה את זה רק סיכום בעל פה. הוא אומר ככה, הוא אומר, הייתה כאן בעיה אחרת. בדרך כלל יש ניסים כאשר עם ישראל זכאי לכך, כשהוא חוזר בתשובה, יש לו צרות, הוא עזב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הביא צרה, עם ישראל חוזר בתשובה ונושא. זה הדבר הסטנדרטי, כאילו אם חזרת בתשובה ונושאת, זה לא מפתיע. מה הפלא כאן? וואלה, לא חזרו בתשובה. הכוונה, אני אזכיר, כן? שאנחנו יודעים שהיה פה נס לעם ישראל, לאבותינו, וכולם חגגו והיללו והכל. אנחנו יודעים שהחשמונאים היו מיעוט מבוטל, היו מיעוט מבוטל, ברוב ככל עם ישראל היו מתייבנים. עכשיו כשאת אומרת מתייבנים היום, את שומעת מיד, נכון? אנשים כאלה נהנתנים, מומרים, רעים כאלה, סוציומטים שחושבים את ההנאות שלהם, שמחרו את נשמתם למען חופן, לא יודע, יוקרה, לגיטימיות, וזהו שלא. היו שם אנשים תמימים, גם ביניהם חכמים, שחשבו שזה רצון השם, שרצון השם זה להיות חלק מתוך אימפריה גדולה. מה הבעיה? נזכיר רק שכשיוון תרגמו את התורה בשפה יוונית, אז הגמרא אומרת שהיה שם היה משבר בעולם, הארץ רעדה מזה, הזדעזעה. ואני אומר לעצמי, מי שתרגם, מה באמת הוביל אותו לזה? תשובה, בין השאר כנראה שהיו בשוליים הנאות כאלה ואחרות, אבל היו גם באמת הרבה, כנראה, אנשים שחשבו שזו הזדמנות פז, הזדמנות מעולה, כדי ליצור, לקבל איזשהו לגיטימיות, במה, להיות אור לגויים. אותם אנשים מתייבנים, הם לא חשבו שהם נגד עם ישראל, הם חשבו הפוך, שמי שלא מתייבן הוא מפסס פה הזדמנות פז. אז אומר בספר יערות דבש, הסיפור היה שבגלות יוון לא חזרו בתשובה. בדרך כלל שוב יש צרה, חוזרים בתשובה ויש ישועה. פה הייתה צרה, לא חזרו בתשובה, הגיע ישועה. זה הנס. נקרא אולי את העניין הזה איפה שיש מקווקו כזה, אתם זוכרים, זה רק חזרה, כי אתם כבר אמרתם את זה עם הרב רענן, הקשם חס על עמו ואושיעם, אפילו בלי תשובה כלל, וזהו הנס שהוא כנגד חוק אלוקים, זה מנוגן לחוק האלוקי שרשע וטוב לו. זה הייתה הבעיה. את זה אנחנו רוצים קצת יותר להבין. כן, לא, הדבר הטבעי הוא שזה שיש רק מעטים אל מול רבים זה לא נס. אז מה כן הנס? הנס הוא שבעם ישראל יש חוק, שכשעם ישראל עושה רצון השם קוראים דברים טובים, לא עשה רצון השם קוראים דברים רעים. פה הוא לא עשה רצון השם וקוראים דברים טובים. לא קשור בכלל לחוק הטבע של העולם. שוב, שוב. ברוב הקרבות בין הצ'כים והסלובקים, מי שחזק ניצח. במיעוט מהקרבות, מי שחלש ניצח. להגיד שזה נס, זה לא נס. זה קורה. 20% קורה שהחלש מנצח מכל הנסיבות שוב. הוא לא שענן מספיק, הוא לא זכורח, הוא מתמסר לזה, הוא מעיז כל זה. יפה. זה קורה בכל העולם. אז מה הנס בחנוכה? אז הוא עונה על זה. הוא אומר, בעם ישראל יש עוד חוק אחר. החוק האחר בעם ישראל אומר שאנחנו עם שעיני השם אלוקיך בו. מה זאת אומרת? כשעושים רצון השם אנחנו מנצחים, לא עושים רצון השם אנחנו מפסידים. זה חוק ספציפית לעם ישראל. מה הנס בחנוכה? שלא עשינו רצון השם וניצחנו. זה נס ספציפי, זה נס יהודי. כי, זאת אומרת, אם זה היה גוי, הייתי אומר, בסדר, יש סטטיסטיקה, 20% מנצחים, מעטים. בעם ישראל אין את הדבר הזה. הכל תלוי ברמה שלך, נקרא איזה רוחנית מנטלית. פה הרמה הייתה גרועה רוחנית וניצחת. זה הנס, הוא אומר. הנס היה של גאולה פי תשובה. זה הנס בחנוכה. ואז מה?
לא, אם זה באמת היה ככה. כאילו, אלפיים משם עזר לנו ולא
היינו... כן, נכון. אז היו זמנים, כבר תניח השופטים, שלא היו צדיקים מי יודע מה, אבל בזמן של המצוקה, חזרנו בתשובה. זרקנו להשם. ואז הגיע השופט, הושיע אותנו ל-20 שנה, ל-40 שנה, לשנתיים. פה הייתה בעיה, לא זרקנו להשם. הכוונה, בתור אומה, לא זרקנו בכלל להקדוש ברוך הוא. רוב ככל עם ישראל היה בקנטים. אומר, וזה שבכל אופן, חבל ברוך הוא הושיע אותנו, זה הנס. ואני עושה שבתוך התפילה אנחנו אומרים, מעטים, ותמיים תיאורים חלשים וכו', זה לא הנס. אחרי שהיה נס, כפועל יוצא היה שהמעטים ניצחו רבים, והחלשים את החזקים, והתמיים את התיאורים. כל זה היה אחרי הנס, כאילו, אחרי שיש כבר נס, איך זה בא ידי ביטוי הנס הזה? נקודותיים כאילו, המעטים ניצחו רבים. החלשים את החזקים, והתיאורים את התמאים. בקיצור ולעניין, הנס לפי דעתו בחנוכה הוא בכלל לא המעטים מול רבים. יופי, מצוין. אם אפשר, שתי דרגות. דרגה ראשונה, שוב, את בקושר אתם למדתם? כן או לא? כן, רב רן, מצוין. אז רק נזכיר אותו ממש בעל פה, ואחרי זה אנחנו נעבור הלאה. לשני הסברים יסודיים מאוד, למה בכל הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס. מה שמסביר הרב בן היה לגבי השמנים, עוד ממש משפט אחד, שכאשר היוונים נכנסו להיכל תמו כל השמנים. זוכרת, נכון שבעצם הכניסה להיכל כבר השמנים הם נטמעים, אנחנו עסקנו בזה, זוכרת מתי? ראש חודש, מצוין. הקשבתם, יפה מאוד, אפילו בשעות האלה, יפה מאוד, כל הכבוד. ואז זה מה שגרם לכל השמנים להיות טמאים. מה, איך זה קרה שיש קט שמן אחד שהוא לא היה, היה אז טמא? זאת אומרת, אם הם טימאו את השמנים, אז אני מבין, אז הם פספסו, באמת קרה את הפוקס. אבל אם בעצם עובדה שהם נכנסו לקודש פנימה, זה כבר טימא את השמנים, אז איך נשאר קט שהוא לא טמא? תשובה, יש קט שהוא חסין טומאה. זה קט שהוא חתום בחותם כהן גדול, גם אם אתה תיגע בו 200 פעמים ותשפוך אותו, זה לא יעזור כלום. לעולם הוא יישאר טהור. זה קט שמן שהוא חסין טומאה. אומר הרב, זה סימן, זה איזשהו סמל לזה שגם כאשר הגוף נטמא, או גם כאשר הנפש נטמאת, הנשמה היא טהורה. לעולם טהורה. שיש משהו פנימי בעם ישראל שלעולם לא יתאמה. תמיד הוא יישאר את האור. זה קד השמן. הנס היה שאותו אור פנימי, שהוא חלש מאוד, הוא הספיק 8 ימים. זה נס. זה בעצם תקציר של הרב רענן. עכשיו אנחנו רוצים קצת להרחיב על זה יותר, על העניין שחד החנוכה בעצם, זה חד הסגולה לפי זה. נכון יוצא? שיש בעם ישראל איזו סגולה פנימית שלעולם, לעולם, לעולם אי אפשר לפגוע בה. אז יש גמרא מסכת שבת, אני לא יודע אם אתם ספרים איזה פעם או לא. כן, סליחה.
לא היה בעצם שום כאילו ניצחון.
צודקת 100%.
אז מה, איזה מין כאילו ניצחון? אם איזשהו, אוקיי, היה פרשים, סבבה, אז המכבים, החשמונאים, הפועלים, סמכו ש... העם לא כאילו...
לא רק זה, אני רק אמשיך אותך יותר. אם נראה, אז בי עכשיו נלמד היסטוריה. רק נעקוב על השמות של הכהנים הגדולים, מאז יהודה המכבי, מתתיהו החשמונאי, ועד חורבן בית המקדש. את רואה שמות אחרי כמה דורות. פתאום שמות יוונים. מה קרה? הכהנים הגדולים! משבט הכהונה. בסוף מה שקרה, מחילה, היוונים ניצחו. הכוונה, אומנם החשמונאים ניצחו את היוונים, אבל תרבות יוון השתלטה, לגמרי, לגמרי. עד כדי כך, שבסוף התהליך מדובר על הסתעבות נוראית של החשמונאים בעצמם. לא רק שם ישראל לא חזר בתשובה, אלא גם המעטים האלה שהיו תיאורים, לאט לאט הם הלכו ונטמעו. אז על מה אתה חוגג בדיוק? בוא תראה, בסוף התוצאה, אני אתן דוגמה. דוגמה שהיא ממש קטנה מאוד יחסית לאירוע הזה. בת הגיעה למדרשה. רבה עם ההורים, מסתכסכה איתם, הוריד אותם לירושה, אל תשאלי. היא אמרה, אני הולכת למדרשה. אמרו לך, וזה לא יעזור לך. את לא חיה בעולם הזה, את לא מבינה. בסדר, הלכה למדרשה. וואלה, שמרה על עצמך, חזרה בתשובה, הכל בסדר. אתה בודק במבט רחב יותר אחרי 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים, הגברת התייבנה. מה תגידי? תגידי, ההורים ניצחו, נכון? הם צדקו, תסתכלי. גם שרף שנה, גם התייבנת בסוף. לא חבל? הכל טוב ויפה, תכלס, תכלס. אתה אומר, שמן טהור, מנורת המקדש, איפה אתה חי? המקדש הזה נחרב בסוף, ונחרב לא בגלל שהישראל נקלע לאיזה סיטואציה מול הרומאים. בגלל שנאת חינם, בגלל טומאה בתוכנו. אז איפה הניצחון הגדול? על מה אתה חוגג? את אומרת, גם כשהיא התייבנה, היא התייבנה עם יסורי מצפון.
מה זה עוזר?
בלי המדרשה לא יסורי מצפון. בדיוק תכלס, בתוצאה תכלס, מה אכפת יסורי מצפון? בוא נראה בפנים. אז כנראה שמה שכתוב, מה שאנחנו עוסקים בחנוכה, זה לא ברובד החיצוני. ברובד החיצוני הייתה פה תבוסה. הייתה פה תבוסה ליוון. יוון בלעו אותנו. ברובד הפנימי נחקק פה משהו, שגם כאשר המעשים התהפכו לרעה, יש פה משהו שהוא עמוק, שהוא לעולם יישאר, שהוא התגלה בנס חנוכה. אז בואו נראה ביחד ברשותכם, בכדי קצת יותר להבין את זה. זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים במצב כזה. הגמרא אומרת שעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא הולך לאבות. לאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. ואומר להם, הבנים שלכם על הפנים. עושים אספת הורים, ובאספת הורים מביאים את האבות, ואומרים, תשמעו, פשוט קטסטרופלי עם הילדים שלכם. על הפרצוף. אז בהלכה, המועמד א' הוא אברהם אבינו. אברהם הוא איש חסר, הוא אומר, אני מעריך שאברהם אבינו בטח ילחם עליהם. הוא אומר לו, בניך חטאו. עונה לו אברהם, זוכרות מה עונה? ימחו על קדושת שמך. חטאו, אז צריכים להביא שואה, אין מה לעשות. יש מחיר לכל דבר. צריכים להביא שואה. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אברהם, היה לו פשוט רק 100 ילדים. אחד שהוא בחר בו ועוד 7. בררה, לא מספיק טוב. יעקב היה יוצר גידול בנים. יעקב יודע מה זה. מה זה ילדים? כמה צער היה לו מהם? כמה דאגות? כמה בכי? כמה אבלות על יוסף הצדיק? יעקב בטח יודע מה זה צער גידול בנים, הוא בטח ילחם עליהם. אומר לי יעקב, אליך חטאו. עונה יעקב כמו פזמון חוזר. ימחו עד קדושת שמך. אין מה לעשות, אני מבין לך קדוש ברוך הוא, אני גם אוהב אותם והכל, לפי מה שאתה אומר, צריכים להביא שואה, אין ברירה. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא לעצמו, לא בסה ועצה, ולא בדרדה כתבונה. לא בזקן הייתה לי ישועה, וגם לא מהקטן. נלך ליצחק. למה יצחק הוא אחרון?
יהודים.
יהודים! יצחק היה בעצמו בטח מצטרף לקושייה, אבל אין ברירה, כי אברהם ויעקב כבר נשרפו. אז הוא מגיע ליצחק, הוא אומר לו, בניך חטאו. ואז מתחילה מריבה, מה שאת לא מאמינה. אומר יצחק, מה אמרת? בניך חטאו אמרת? הוא אומר, סליחה, בוא נעשה חשבון מההתחלה, לאט לאט, בוא נפצל את המשפט, בחיית תחבירית. אתה אומר לי בניך, ואתה אומר לי חטאו. בוא נפרק אותו אחד אחד, בסדר? הקב"ה, מה זה בניך? אומר לו, בהר סיני, כשהם עשו מעשים טובים, אמרת בני בכורי ישראל, נכון? התגאית בהם. פתאום זה בניך? אז קודם כל, בריבונו של עולם, סליחה, זה הבנים שלך. מה אתה רוצה ממני? זה הבנים שלך. דבר ראשון, אל תפיל את זה עליי. אני אתן לכם דוגמה קטנטנה, בסדר? שעוד בטח תתפתח במשך השנה. כבר ביום עיון, לא נחליל כמובן, היו כמה אמהות בעילום שם, שניגשו ואמרו, הכל טוב ויפה, מאוד שמחות, תודה רבה, אבא שמחה, הכל בסדר. מה עם השידוך? אנחנו מודאגים קצת, היא מתבגרת. אז זה לא הולך להפסיק להם לעבור להם. ואני עניתי לכל מי ששאלה, אמרתי, סליחה, מה... תסבירי לי, מה בלי בקשר אליי? את ילדת אותה, את גידלת אותה. את אמורה לדאוג לה, מה זה קשור אליי? עכשיו, לא שאני באמת חושב ככה. למה את מפילה את זה, כאילו? האחריות היא שלך, קודם כל. אחרי זה נדבר, אנחנו עושים את זה ביחד. אבל קודם כל זה שלך. את זה למדתי מאסתר המלכה. שכתוב שאסתר המלכה, כשעם ישראל היה במצוקה האיומה של המן הרשע, היא הזמינה את המלך אחשוורוש ואת המן לאותו משתה. אומרת הגמרא, למה היא ראתה להזמין את המן למשתה? מה הקשר להמן בכלל? תזמין רק את אחשוורוש, תעשי את העבודה, תשמדי את הגזרה. מה הקשר להמן? יש שם 13 הסברים שונים, ואליהו הנביא אומר שכולם נכונים. הקדוש ברוך הוא אמר שכולם נכונים. אחד מהם, שאסתר אמרה, אני לא רוצה שיגידו, אחות יש לנו בבית המלך. שלא יסמכו עליי. אז לכן מראש היא הזמינה את המן, להיחשב כבוגדת, כדי שעם ישראל יתייאש ממנה ויתפלל. נחזור עכשיו אלינו, יצחק אומר סליחה, קודם כל, הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה סדר. לא אני ילדתי אותם. הם שלך. נתחיל בזה. בלי בכורי ישראל. הדבר השני, אומר יצחק, אתה אומר חטאו, נכון? אמרת בניך חטאו. בניך כבר הורדנו, נכון? בוא נראה מה חוטאים. אז הוא עושה חשבון. אומר, אדם חי 70 שנה. עד גיל 20, לא נחשב. יש פה כאלה שם, נכון? לפני 20, זה לא היתר להשתולל. אבל עד גיל 20 אין חשבון עוונות. אז עד גיל 20 הורדנו, נשאר 50 שנה. בוא נעשה חשבון כמה אדם ישן, כמה אדם אוכל, כמה מתפלל וכמה שירותים, תכלס יוצא בסוף, יוצא 12 וחצי שנים, אחרי כל הכיזוזים האלה, 12 שנים וחצי שאפשר לחתור, אם אתה, אבל בדבקות, כי כל דקה פנויה, ישר חטא, 12 שנים וחצי. אני לא נצחק, חטאו, נסחפנו קצת, 12 שנים, מתוך 70, 12 שנים, בסדר? אמר, אל תברך ברוך הוא, אתה יכול לספוג את זה. זה כולה בקושי חמישית, אפילו פחות מזה. ב' הוא אומר, אם זה קשה לך מאוד, נעשה חצי חצי, אני ואתה. אתה שש אני שש, ואם לא, גם אתה לא רוצה משום מה, יש לך גירעון, לא יודע מה, עליי. כי אני אומר, את נפשי מסרתי לך. שים את הכל עליי. וכך הוא הציל אותם. אז פה עסקים ברשע. שמה, מה זה בדיוק בניך? זה בניך שלך, הקדוש ברוך. אז הרב אומר פה משהו ממש חשוב, שקשור מאוד לנס של חנוכה. אז בואו נראה, אנחנו במקום מספר 4, בכבוד. כן.
אמר לו ליצחק, בניך חתום. אמר לו, ריבונו של עולם, עליי ולא בניך, בשעה שהקדימו לפניך נעשה למשמע, קראת להם בי בחורים. עכשיו בניי ולא בניך. העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. התוארים החיצוניים והמקריים הם תמיד דברים קטנים ועוברים. והערך הנכון של כנסת ישראל לא יוכל להיות מוכר משום הופעה יותר עליונה שבגורים. כי מרום המעלה של תואר העליון. שהוא תוכן עליית מחשבתן של ישראל.
מה הכוונה? מה נותן את הערך של המציאות? את הערך העמוק, האמיתי של המציאות?
המהות.
העיקר המהותי, אומר הרב, זה מה שקובע את המציאות. זה נכון שכדי שזה יהיה בפועל, יש אלף תנאים. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות שאתה לא תראה את זה, יכול להיות זה נסתר, יכול להיות זה באשראי מסוים. תדע לך, כל תואר חיצוני, או תואר מקרי, הוא חולף, הוא עובר, הוא תפל. מה שקובע באמת, זה מי אתה. אתן דוגמה שאני תמיד רגיל לומר, נניח שאת החלטת לעשות תחרות לעצמך, תחרות ריצה. את כבר שנים מתאמנת, בנניח 100 מטר ריצה. בקיצור, השיא של החיה, השיא השיאים, כשהיית ממש כאילו בכושר וזה, היה לך שיא של 14 שניות. זה משהו פיצוצי. מאז את רץ בטח איזה 500 פעם, פעם זה היה 17, פעם זה היה 19, פעם זה היה 14.8, פעם זה היה 15.2. אם אני עכשיו תגיד בכמה את רצה 100 מטר? מה תגיד? 14 שניות, נכון? אבל זה קרה פעם אחת מתוך 500. איזה...
זה השיא של
היכולת. יפה. זה שפעם אחת רציתי ככה, סימן שאני מסוגל. היה עוד הרבה מקרים אחרים שזה לא קרה, כי הייתה רוח, כי כאבה לי הברך, כי לא יודע מה, כי הייתי בכושר, הייתי חולה, הייתי לא חולה, הייתי אחרי חולה, לפני. תכלס, אם פעם אחת קרה לי 14, זה שלי. זה השיא שלי. זה מה שאני באמת. אז אומר הרב, יש תארים חיצוניים מקרים. אם אני אעשה לי ממוצע של הריצות, יתן לי 17 שניות. אבל ה-17 הוא לא מה שאני באמת. ה-14 הוא אני באמת. ה-17 זה מזה, הכמותית, הממוצע שלי. היו עוד הרבה גורמים אחרים שגרמו לי לא להביע את עצמי עד הסוף. עוד דוגמה אחרת, טוב? יש לך איזו חברה אחת שאת איתה ממש גלויית לב. ממש בשקיפות, ואת משתפת אותה והכל. ויש עוד הרבה חברות שהן חברות כאילו דרג ב' מה שנקרא. אם את יודעת את עצמך כאילו, עד כמה אני מסוגלת להביא את עצמי, אז זה לא בממוצע כמותי, אלא אני אקח את החברה הכי טובה ואני אראה עד כמה שם אני מסוגלת להביא באמת את עצמי עד הסוף. אבל זה לא חוכמה, כי חברה ממש טובה שלך. ברור, כי זה באמת, אם הכל שלם, אז רואים מהם היכולות שלי. זה נקרא העיקר המהותי. כל התאים החיצוניים הם על פי תנאי שטח מסוימים. הגבלות, קצרים כאלה ואחרים. אז באמת 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 הערך של עם ישראל הוא מרום המעלה של תואר העליון, שהוא תוכן עליית מחשבתן של ישראל שיתמה לכל דבר. הלאה, עוד טיפה. והכרה
זו נתגלתה בעת המוכשרה להגילוי העצמי. וזו שעה הייתה שעת הופעת דור המדבר וסגולתו העליונה, שנתגלתה בזמן מתן תורה, שנחשפה אז הנשמה הישראלית, כפי מה שהיא בעצמותה, באחדותה, בחטיבותה המיוחדת, והיא חנשה עם ישראל נגד העם. בהכנה מוכרה של ממלכת כהנים וגוי קדוש.
כן, אז ראינו מי זה עם ישראל באמת. במשך שנייה אחת, אמרו נעשה ונשמע, שם ראינו את כנס ישראל במלוא הדרה. כאילו ב... מה שנקרא, כשיש ראות טובה. ביום של ראות טובה, ראינו את עם ישראל במלוא הדורו. וכשאת הולכת, נניח לדוגמה, כשעולים לארבע על חצור, או משהו כזה, כן, ביום של ראות טובה, רואים מכאן את החרמון. נראה לי שזקני אופרה היה אולי פעם אחת שראו את החרמון משם. ראינו מסרת בה את החרמון. לבן? ראינו לבן. מצוין, מצוין. כי זה היום של ראות טובה. וזה גם היה באמת ממש על הבוקר, זה ככה צלול. ורוב הזמנים לא רואים את החרמון שם. אבל אם פעם אחת ראיתי סימן שיש קשר עין בין החרמון. מצוין. אז יש פעם אחת בהיסטוריה ששם ראינו באמת מי זה עם ישראל האמיתי. בהר סיני. אבל היה עוד המון המון מקרים של תלונות וכיתורים וחטאים והקמומיות. הרי כל הדור הזה זה דור גרוע, זה דור עקום. ועצמך, זה שם ראית? התשובה היא, ראיתי בהר סיני פעם אחת, נקודה אחת ראיתי. כל השאר היה לא מוצלח מי יודע מה. אבל כשפעם אחת זה יצא, סימן שהפעם הזאת היא מייצגת את מי שאני באמת. בשאר הפעמים היו כל מיני סוגים של בגים כאלה. היה בג, לא הצלחתי להביא את עצמי עד הסוף. אני אתן לו דוגמה נוספת. נניח, עכשיו פה כרגע בשיעור, יש פה חלק מסוים, אחוז מסוים, שלא יודעת מה אני רוצה מהחיים שלהם. כאילו, מה קשור לחנוכה? מה אתה רוצה? יש, נניח, אחת שהבינה כאילו מה אני רוצה מה. אם אחת הבינה סימן שיש קשר. הקשר בינתיים לא רואה את הקשר הזה. וזה קשה. אתה בערפה, אתה רואה שלך בטח בולבל, הוא שחש שזה עכשיו לא שבועות, זה עכשיו חנוכה. אם אחת הבינה סימן שיש פה משהו, רק לא תפסתי את זה בינתיים. אז אומר הרב, זה שעם ישראל פעם אחת אמר נעשה ונשמע, ואיכם שם ישראל נגד ההר, שם הוא הביע את מי הוא באמת, בנקודה הזמן הזאת. אחרי זה היו הרבה כל מיני סוגים של פשלות, של פספוסים. לא שמתי לב. אני אזכיר עוד משהו. לכבוד הקלה. כתוב, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבתי אותך, לפתח את הרייך, במדבר, בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא זוכר לנו את זה. שלח לך רב במדבר. את קוראת את זה, את אומרת, מישהו פה שכח מה היה בדור המדבר, כאילו? חסד נעורייך, אהבתי אותך, מה זה היו מתעוננים ומתאבים ומכפישים את הקדוש ברוך הוא ואת משה וצועקים רוצים מים, רעבים, רוצים את האבטיחים של מצרים. איזה אבטיחים? היה שנאה כלולותייך אולי. היה כיתור כלולותייך.
זה הכי קל לקרוא את התנ"ך ולהגיד כמה הם לא...
אלא מה? רוב הזמן באמת זה הכיתורים. אבל אם היה פעם אחת, הקדוש ברוך הוא אמר לעצמו, תראה את העם הזה, איך הם הולכים אלא, בלי לדעת, הולכים באמון אחריי, מספיק שזה פעם אחת, זה כבר מייצג מי אנחנו.
אבל זה, בכל
פעם
לא
הולך
ככה.
לא
הולך ככה. אני יכולה להגיד, אני מאמין על השם, וכל החיים שלך.
כן.
אבל בפועל...
לא כל החיים, לא כל החיים, רוב החיים.
זה כן קורה. כי יש לנו זיכרון שהוא די קצר כאילו בדברים, כאילו אני, רואים את זה סתם, גם על... כאילו, אמרתי את זה גם לרב השרת, כאילו, סתם, אני חושבת שגרים בסדרות.
כן.
רוב הזמן טוב בסדרות, כאילו, הייתי שם שם בסדרות, רוב הזמן טוב. אז מה, בגלל שפעם, טוב, זה יכול להיות גם שלוש פעמים בשבוע, אבל כאילו, לא זוכרים את זה, כאילו, אתה זוכר את הטוב, אתה מסתכל על
הדרך. ובכל זאת, הם מתמסכנים כל הזמן, זה לא
קשור. אבל בסדר, אבל כי אנחנו בני אדם, אנחנו נשיים, אנחנו לא מעל הטבע.
אוקיי, אז
זה רק שלי, את נהיה לנו בסדרות,
את נהיה לנו בשירות של הכל, כל החיים שמתנהלים אחרת. תודה רבה, יפה מאוד שאת כאילו יודעת להגיד את זה. אם את לא חייבת,
זה לא מבטא את מה
שאני... בא לי, יגיד לי אשתו פעם ואף פעם שהוא אוהב אותה. זה לא מספיק.
כן.
כל הזמן, אני צריך לפעות את זה, אתה לא
יכול. אבל אני לא חושבת שזה פעם ואף פעם. זה כמו סתם נוגמה.
גם אם...
שבפיגועים רואים כמה ישראל...
ואני צריך לך לומר לא, כן? לא יש כוח, שאני מתחתנת, גם האישה צריכה לומר לבעלה. דו כיווני. אם כך פמיניסטיות, עד הסוף.
זה מה שקורה במציאות. כאילו, סתם, בפיגועים רואים כמה עם ישראל קרוב וכמה הוא מאוחד. זה אומר שבפוטנציאל יש פה את הכוח הזה. אני
נמצאת
פה, אז אני עכשיו לא יודעת,
כאילו,
אני לא כל היום עסוקה בלהראות כמה אני
אוהב אותם.
זה לא קורה.
אני אסביר משהו, טוב?
זה קיים, הכוח.
ניקח דוגמה אחרת שהיא לא שדרות ולא פיגועים, בסדר? משהו יותר חביב כזה. להורים חמודים נולד תינוק. תינוק בונבון, פשוט נפלא, נהדר, שמחים בו, הוא גם בעיקר, הוא בהתחלה די שקט, כל בסדר. והוא ממש חמוד, מצטלמים איתו, נהדר, פשוט נהדר. ואז יש איזושהי תקופה, לא חשוב, גזים, שיניים, עברנו את זה, התחיל לחייך, הכל בסדר. התחיל לחייך. עכשיו, בהתחלה באמת, משהו לא עושה, משהו מדהים. ממש טוב טוב הגמד. כל מה שאומרים לו, הכל מסדר, הוא צוחק תמיד, מגיעים אותו מבסוט, הכל מסדר גמור. פתאום הוא מגיע לגיל מסוים, שפעם זה היה בגיל שישית פחות או יותר. ואז זה עבר לכיתה זין, והיום זה משהו כמו כיתה ג' ב' משהו כזה, ואז הוא אומר, לא רוצה ואתם לא תחליטו עליי. עכשיו, ההורים נמצאים עכשיו באיזו ישיבת קבינט דחופה, דיון בקבינט, מה קרה לילד? יש כמה אפשרויות. אפשרות א', להגיד, תשמעו, הוא פשוט השתנה. מילד כזה חמוד, וחייכן, וטוב לב, הוא נהיה זועף, ומעצבן כזה, ומרדני, כנראה זה המורה השפיע עליו, הסניף השפיע עליו, לפני העוז, זאת אומרת, העוז השפיע עליו, השכנים, לך תדע, מישהו הרעיל אותו, הדביק בו משהו. זאת אפשרות ראשונה. הילד השתנה פשוט, היה טוב, נהרס לנו הילד. אפשרות שנייה, זה שהם יותר עמוקים, לא. מראש הוא היה רשע. רק שהוא היה קטן, לא שמנו לב לזה פשוט, כי הוא היה קטן. הוא לא יכל להגיד לא. מאז שהוא למד להגיד לא, התגלה הפרצות האמיתי שלו. פשוט רשע, ילד רשע. בן סורר ומורה, מגיל אפס. אפשרות ב', אפשרות ג', לדעת שמה שהיה קודם, שהיה חמוד והכל, זה המהות שלו. ועכשיו הוא אומר לא, מסיבות צדדיות. זאת אפשרות שלישית. זאת האפשרות האמיתית כנראה. כי אם אני מאמין זה שהילד הזה הוא נשמה, ויש בו הרבה טוב, אז למה הוא צועק על הילד הזה? איך זה יכול להיות? אם הוא כזה טוב, אז למה הוא צועק עליי? כנראה שיש לו סיבה צדדית, למה הוא נאלץ לצעוק עליי? או כי הוא חושב שבלי זה הוא לא בן חורין, או שהוא חושב, אני לא יודע מה, שהוא צריך לבנות עכשיו את הזהות שלו, את העניינים שלו, החלטות שלו, אבל זה לא משהו שמבטא את עומק אישיותו. זה אילוץ נקודתי שקשור לתקופה. זה הורים חכמים, יש להם אורך רוח, והם יודעים שעוד מעט יעבור הזמן הזה, ויחזור חזרה ולהיות חמוד כמו שהיה קודם ויותר אפילו, אבל חמוד של עצמו, לא חמוד מתוכנת, אלא חמוד מתוך מקום של הכרה פנימית. זה מה שקורה בעם ישראל. כשעם ישראל בתור תינוק הוא אומר נעשה ונשמע רגיל, הכל מסתכל כמו תינוק קטן, לאט לאט הוא מתבגר והוא רוצה לבאר לעצמו את הדבר הזה, ולכן הוא לא אומר נעשה ונשמע, לא מוכן להגיד נעשה ונשמע. אחרי שאנחנו מבינים לעומק שמה שהוא אמר קודם זה המהות שלו, אז גם כשהוא מורד בי עכשיו, הוא לא מורד, הוא לא אסטרטגית שינה דעתו או שינה את דרכו, אלא באמת מה שהיה הוא נשאר. ויש פה איזה בעיה נקודתית שקשורה לזמן, למקום, להקשר, לכל מיני דברים אחרים. אומר הרב, אם פעם נחשפה הנשמה הישראלית והצלחנו, משהו מסניח, אדם פעם קיבל נבואה, סימן שיש לו כלי שמסוגל לקבל נבואה, הוא יכול לשמוע את זה, אבל פעם אחת הוא רק שמע נבואה, פעם אחת בחיים שמע נבואה, כל השאר הוא לא שמע נבואה, סימן שיש בו כישרון, ומה שהוא לא שומע נבואות זה כי יש איזשהו מחסום חיצוני. הראיה שהייתה פעם אחת שהוסרו מחסומים, הוא צריך לשמוע את זה, אז יש לו כישרון כזה. זה בעצם הרעיון, זה מאוד מאוד דברים
חיוביים.
נכון. אבל למה? כי כדי להגיע אפילו פעם אחת לאיזשהו יכולת כזאת, צריכים שיהיה לך כישורים כאלה. איך שמעת פעם אחת נבואה אם אין לך אפשרות לקלוט נבואה?
נבואה זה שוב, אבל בעיקר
אז. כן, אז זהו. אז אם אני יודע פעם אחת, אם אני רואה פעם אחת, שפעם אחת הוא רץ 100 מטר ב-15 שניות, סימן שהוא מסוגל. אחרי זה היה אבל עוד המון ריצות אחר שהוא לא רץ 15 שניות. נכון, בהחלט. אבל זה שפעם אחת הוא רץ, סימן שמשהו בעלי שלו מסוגל ל-15 שניות. אז כל זה נכון, מה עם ההתנהגות שלהם? נכון? ייתכן שבאמת התנהגות תשתנה. תשובה, יש דברים בהתנהגות הקולקטיבית שהם לעולם לא משתנים. אם פעם אחת הצלחתי להגיד נעשה ונשמע, לא בתור מילים, אלא באמת לחיות ככה, באמת להיות כזה, סימן שאני באמת יכול, אני מסוגל, לשמוע כל אלוקים. נכון שזה קרה פעם אחת. וזה מעצבן זה קרה פעם אחת. כי למה זה לא עוד פעם חוזר לעצמו, ועוד פעם חוזר לעצמו, ועוד פעם חוזר לעצמו, כי יש הרבה תנאי שטח שמפריעים לדבר הזה לקרות. אבל זה לא אומר שאני אדם אחר בגלל זה, אני לא אדם אחר, אני לא איש אחר. אני אותו אדם מתוק בתור גיל שנתיים, גדלתי עם אותה נשמה. כרגע יש משהו אחר.
אבל אנחנו לא חוזרים
אז פה עוסקים לא באדם הפרטי, אלא בנשמת הכלל. כשהשם בא ליעקב או ליצחק או לאברהם, הוא לא מגיע על אדם ספציפי. כי מה אתה רוצה מיעקב או מיצחק? אלא הוא בא על כלל ישראל. וכלל ישראל הוכיח בהר סיני שהוא מסוגל לזה. עכשיו בוא נראה למה הוא לא עושה את זה בפועל. הרי הוא מסוגל. זה היה כבר פעם. עכשיו אנחנו נראה עוד משפט אחד ברשותכם. כן.
אז בעת חשיפת כאן, בצורה עצמית, הוא קרב כי מולדתו של הנשמה הישראלית להקבעת כל הבעייתה אינה אחרת כי היא מופעתה של התשוחה האלוקית הכנסה. הלכה לבטוחה בצורה יותר רזידה ויותר תופסת מקום מכל הוויה ומכל חיות שבכל יצור נברא בעולם. והעצם לא יוכל להשתנות.
כן, זה כלל ברזל שנקרא חוק שימור האנרגיה. זאת אומרת, אין דבר כזה שהעצמיות משתנה. אפשר לשנות לבוש, אפשר לשנות הרגלים, מעשים, תכונות, נפש. אי אפשר לשנות עצמיות. מכיוון שעם ישראל פעם אחת אמר, נעשה ונשמע, או בני בכורי, הקדוש ברוך הוא אמר, זה בני בכורי, לכן זה לעולם בנו בכורו. אני אספר לכם שנניח שיש פה כנראה כמה, סטטיסטית, לא זה, שעשו צרות להורים בגיל התיכון. לא נחייך, לא צריכים. יש פה כמה סטטיסטים שיעשו צרות להורים. מה היה, נניח, קורה אם ההורים היו אומרים, את לא הבת שלנו. אם ככה מדברת, את לא הבת שלי. מה היא צריכה להגיב? ואז מה היה קורה? ואז מה היה קורה? היינו מחייכים. היינו מחייכים ואומרים לך, תחנקי. לא יעזור לך כלום, את תקועה איתם. שיגידו, עד מחרתה, את לא הבת שלי, זה לא יעזור. תרקדו את זה, תלחינו את זה, זה לא יעזור. זה לא יעזור, אתם תקועים איתם, אני הבת שלכם. רע או טוב, תקוע. יש קטע כזה. בכל אופן, אז אומר הרב, העצם לא יכולה להשתנות. בעצמיות אין שינוי. יש שינוי בהופעה של הדבר, יש שינוי בביטויים שלו, יש ביטוי. ישנו גם שינוי עד כמה זה בא לידי ביטוי רצוף או לא רצוף או נדיר. אין שינוי בעצמיות. העצמיות היא לעולם קיימת. לכן לדוגמה, זה קרה לך הרבה, אני חושב, יש לך איזו חברה שהיא חברת נפש, שאת איתה, מי כאן תרום חובה את איתה? עכשיו קורה שחברה כזאת לפעמים מעצבנת אותך. עכשיו אם היית עמוקה, אמיתית, היית אומרת תשמעי, אני כועסת עליך אש, את לא מבינה עד כמה. אבל אין, אני לא יכול לפרד ממך, את חברה שלי. ואת מעצבנת אותי, שאת אומרת ככה. את מקשה עליי. אבל, בסדר. את מקשה, אני אפילו שונאת אותך. אבל זה לא קשור כאילו, זה לא קשור. את חברה, כי חברה לא עוזבים. כן? אז יש משהו, עכשיו בחברות זה עוד באמת כאילו קשה, כי זה כן בסוף דמוקרטי, אתה לא חייב. פה מדובר על תואר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם כאלה. ולעולם זה לא ישתנה, לעולם זה לא ישתנה. גם אם אני ארצה או לא ארצה, אשמח בזה או יעצור בזה, זה לא קשור לעניין. כן.
מה ההבדל בין העצמיות של האדם לבין
הנשמה שלו? אין הבדל, אין הבדל. העצמיות זה ביטוי הנשמה, כיוון שיש בי נשמה שיצא למלוקים, אז יש בי כוחות עצמיים שהם הערת הנשמה. עכשיו, עד כמה זה בפועל קורה, כאילו, עד כמה אני רואה את זה בשטח? תלוי, בערפל. יש ראות טובה, אז רואים את זה מאוד. יש ראות פחות טובה, אז רואים את זה פחות. אפילו הרבה פחות, אפילו הרבה 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 הרבה, לגמרי פחות. ועדיין, אור הנשמה הוא תמיד קבוע. ניתן דוגמה, המחשה, שימו לב. יש פה איזה מכשיר מיוחד שהוא גם טלפון. יש פה עוד הרבה שימושים אחרים, אחד מהם זה פנס, שימו לב, רואות אותו? פנס? יפה. יש פה אור? יש אור. יש פה אור? לא נכון. יש פה אור. רק את לא רואה אותו פשוט, הוא מוסתר, כי יש פה עכשיו איזה חציצה. נכון? האור הזה קיים, שימי לב. אופ! עדיין קיים. יופי, טוב מאוד. הבנת הרעיון? זה אומר שגם כאשר לא רואים את אור הנשמה, הנשמה מהירה, יש חסימות שחוסמות אותה. יש הרבה בוץ, הרבה מאוד חסימות. אז לא רואים כלום, אפילו שלא רואים שום דבר, זה לא קשור. האור נשאר קיים קבוע תמיד. יש פה נשמה, היא תמיד מהירה. חסינות, עד כמה אני אתן לתנאי השטח שתוכל להעיר בפועל את הסביבה באמת במגלה. כן. אז עוד פעם? זה פותח עכשיו עוד משהו אחר. האם לגוי יש נשמה? או מה זה בדיוק נשמה? אם נשמה היא צלם אלוקים, אז גם גוי נברא בצלם אלוקים. אם נשמה זה ביטוי של יהודי, אז לגוי אין את הביטוי הזה. זאת אומרת, זה הרבה תלוי בהגדרת המושג נשמה. אם נשמה זה העובדה שהוא נברא בצלם, גם גוי נברא בצלם. אם נשמה הכוונה זה אור ישראלי, אז זה אין לגוי. עוד טיפה ברשותכם. והראשית...
הראשית המחשבתית הזאת, שהיא התכונה האידיאלית שתחפת אלוקה בעולם, בעולמו בכלל, מקור חוכמה של אור הקודש, שלא יוכל מעולם לקבל שום שינוי. נורא וחלשות. על כן, הם כמאז גם אתה בניך, בניך ולא בניי.
מה הכוונה? אותה ראשית היא לעולם המשתנה, לא משנה עכשיו מה אני עושה. ולכן יצחק אומר לו, זה בניך. אל תתבלבל. גם אם לא אמרו נעשה וישמע היום בבוקר, מה זה קשור בכלל? הם אמרו נעשה וישמע, אתה אמרת שהם בני בחורי ישראל, הם לעולם בניך. העצם הזה לא משתנה לעולם. אתה יכול להגיד בנים משחיתים, אתה יכול להגיד בנים רשעים, גרועים, הכל טוב ויפה. זה בנים. בנים גרועים. מה זה קשור? נמשיך.
ולא יוכל להיות.
דקה, דקה, דקה. כן.
ולא יוכל להיות, גם אחרי שנתגלו מאורות מקרים הנכנסים את אור האמת של המהות, הפנימית של
אופן הוויית
התפתרת פנימית, שיקראו ביחס אחר.
יקראו.
ביחס אחר. ביחס ירוד מהמעלה האלוקית העליונה.
מה הכוונה? גם יהיו מאורעות מקרים, מקרי הכוונה חיצוני, גם יהיו מאורעות כאלה שגורמים לחסות את אור האמת של המהות הפנימית, מה זה קשור בכלל? השם לא משתנה. המהות של האדם לא משתנה. יכול להיות שהוא פחות מבטא את שמו בצורה נכונה. לדוגמה, כתוב בחז"ל שמאוד כדאי להנהיג, למצוא פסוק שאו מכין את השם שלך, או שהוא מתחיל בהתחלת השם, מסתיים בסוף השם, כדי שתהיה סגולה שאדם יזכור את שמו ביום הדין. תסביר רגע את הניסוח הזה בכלל. מה זה סגולה שאדם לא ישכח שמו ליום הדין? למה שאדם ישכח את שמו? כתוב שהאדם. שקדוש ברוך הוא, כן. מה השם?
שהשם עצמו.
למה שהשם ישכח את שמי? למה שאני אשכח את השם שלי? כי האדם שקראו לו ירחמיאל 90 שנה. הגיע לו לעולם האמת. למה שאגיד, איך קוראים לך? וואלה, לא זוכר. מה קרה? למה? אבל למה? אבל מה הבעיה שאני מזכור שמו בלי פסוק?
כי צריך לדבר עם השם.
זה אומר שישנה סכנה שהאדם יגיע לבית דין של מעלה בלי דימויים חברתיים, תחפושות, סיפורים, יגיע רק הנשמה, ואז יגידו לו לא איך קראו לך, איך קוראים לך, אלא מה המהות שלך. ושם בעולם יש מקרים כאלה מביכים מאוד, שהאדם כל החיים הלך באיזה מסור שהוא לא, הוא לא, הוא לא מתאים לו בכלל. וזה נקרא שהוא שלח את שמו. הכוונה, עשית מעשים, קראו לך בשמות, בכינויים, כל מיני, ג'ורג'. זה לא קשור כאילו. הגעת לבית דין... אין מעלה. ואתה לא זוכר מה השם שלך. אתה לא זוכר מה המהות שלך. עשית המון פעולות. כל מיני מעשים עשית, כל מיני עניינים, שליחויות, טובות, רעות. אתה אבל לא זוכר מי אתה. וזה הדבר הכי מתסכל, שאומר לך, תגיד לי, מה השם שלך? אתה לא זוכר? אומר הרב, זה נקרא חיבוט הקבר. זה מושג קבלי קצת. שהאיסורים של הקבר, זה שהאדם לא זוכר מה השם שלו. לא זוכר מה המהות שלו הייתה. הוא זוכר מה הוא עשה. הוא יודע מה הוא עשה. אך הוא לא יודע מה הוא. דרך אגב, וכשאדם חי, כן הוא יודע מה הוא? זה לא רק בעולם האמת, זה גם בעולם פשוט. לפעמים אני אומר, אני יכול להגיד לך מה עשיתי משך היום, קמתי בבוקר, עשיתי כך וכך, זה, זה, זה. אבל מי אתה? אייקה. אז אני לא זוכר להגיד מה, איפה אתה, מי אתה, מה אתה, מה השם שלך? אז זה נקרא שאני, או, אז כשאני רושם את השם שלי בתורה, כשאני קורא את השם שלי בנצח,
זה חלק.
זה חלק. אז אני חלק מתוך קו יותר רחב. אז את זה אני זוכר. אני זוכר כאילו את, את החלק שלי בתורה. את הפסוק שהוא הפסוק שלי.
זה לא הייתי אמורים לבוא ולדבר עם הקלוש לא כבר, מדברים את הדרך התורה.
יפה, אז זה, זה, לא, זה לא רק עניין טכני. שמצאתי פסוק עם עוד כזאת וכזאת, הוא עליי מסודר. אלא אני מוצא את עצמי בתוך הנצח, בתוך דבר השם. אז זה לא שאני אגדיר את עצמי על פי מעשיי, או על פי הרגשותיי, או מחשבותיי, אלא על פי המהות שלי. זה נקרא שלא, שלא ישכח שמו. אז אומר הרב, אחרי שעם ישראל נקרא בני בכורי ישראל, לא יעזור שום דבר. לעולם זה לא ישכח. גם אם יהיו מעשים שמפוכים מזה. מעשים גרועים. זה לא משנה. נמשיך עוד טיפה, אפשר? שנייה, מכילה. כן, בכבוד. סליחה. שאותם ש... כן, אמרתי רק שאם הגדרת הנשמה, הכוונה, כשעוסקים באיזשהו מושג, שהוא מושג מופשט, זה הרבה תלוי למה הכוונה שלי. אומרת, אפשר להגיד את, 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 את אותה מילה בהקשר א' או בהקשר ב'. אז אם הגדרת נשמה, בהבנה שלך, עכשיו כרגע, זה צלם אלוקים, ברור שגם בגוי יש דרך כי הוא אדם, והוא נברא בצלם, כתוב... במסכת אבות חביב אדם שנברא בצלם כל אדם אחרי יש עוד קומה שגם ישראל חביבים שהם בנים למקום, משהו אחר אז אם הגדרת הנשמה היא צלם אלוקים גם גוי יש בו נשמה בהגדרה הזאת אם הגדרת נשמה היא נקרא איזה נשמת ישראל אז לגוי אין נשמת ישראל אז אם זה נשמה אין בו נשמה אחרי זאת אומרת אם שומעים איך רבנים או ראשונים שעוסקים נניח במושג כמו נניח עולם הבא ויש כמה פירושים זה כיוון שעצם העניין הוא עניין מופשט אז תלוי באיזה הקשר זה נאמר אם עולם הבא זה עולם הנשמות אחרי שהאדם הגיע ל-120 זה נקרא עולם הבא, הכוונה הבא אחרי העולם הזה שלך ויש גם עולם הבא שהוא אחרי העולם הזה הכללי העולם של הגאולה נקרא עולם הבא כי הוא בא, עוד מעט הוא בא אז כשעוסקים באיזשהו כי הוא מושג מופשט זה הרבה, הרבה תלוי הכוונה בהקשר אז פה ישנם שני הקשרים בסדר? כן
רק לגבי הדקת נרות נשים לב ראיתי שרוב הבנות הוציאו פה החוצה מחוץ לקרבן מי שלא אין הדקה, בשום מקרה, לא משנה מה, גם אם לא הולך לכם בחוץ, זה גם אם זה מתהפך, אין הדקה בחדרים בשום מצב שום.
תגיד זה אחרת. ההלכה אומרת שמאוד חשוב להדליק על פתח הבית, מבחוץ. חשוב מאוד.
חוץ מזה, סכנה להדליק בפנים, לכן אין מצב, לא משנה מה, אתם שמות, הבטחות, אין הדקה בפנים. בסדר? רק מחוץ לפתח, ותקפידו, לא יודע מתי נגמר השיעור, אבל... לשים לב לא בדקה שאתם זה באות, זה לא מצליח לי, התהפך לי קצת להכין מראש, לראות שיש לכם חלוקי עומדת עם הנרות בפנים עם כאילו השמן שאתם מוכנות ושזה רק להדליק ושזה יהיה במקום
שתי חלקיות בתוך הבית?
יכולה לנסות
למה? למה?
אשכנזיות
אפשר שאחת תהיה והשאר יהיו שליחות שלה אחת מדליקה והשאר משליחות אפשר גם שהאחת מדליקה את הנר אחד היום זה נר אחד והשנייה את השמש בהגרלה מי שתחסוך בבוילר
אחת מדליקה ואחת משלמת
וגם המסך למעלה
עובד קרבן שלנו כולם ספרדיות לא פה
אשכנזיה אחת
איך שחררתם אותה? אני אראה ספרדיות אי אפשר לגמור לך
אני יודעת, זה ילד שם זה לא אשכנזיה
למשוך אשכנזיה
זה מה שאמרתי בואי תהיה אשכנזיה
בשלנו להירגע בבקשה, להירגע עם הגזענות אנחנו עכשיו נמצאים במשפט האחרון נדבר על זה אחרי זה עוד כמה דקות על האשכנזיות, כן. דכר, הנה, הנה, עוד שנייה. אם כן, בכבוד. הלו. יש לך עוד? כן. רביעיות, יפה מאוד. אשכנזיה. או כמו שבסדרות אומרים אשכנזי, נכון? יפה. כן, בכבוד. אם כן...
אם כן הערך היסודי נשאר שהם בני אל חי. ולגבי השירות מפלגה זו, כל דלדול וכל הניעות חיצונית הוא כלא נחשב.
את שומעת? לגבי השירות מפלגה זו זה משפט מדהים. כל דלדול וכל הניעות חיצונית כלא נחשב. זה לא, זה לא כאילו קצת מקזז. זה בכלל לא נוגע. לגבי העושר העצום הזה, כל מעשה הוא לא משנה בכלל. מה זה משנה מעשים? מול הגודל הזה. זה קורה לנו הרבה מול חברים, קרובי משפחה. אפשר להתווכח כמה שאת רוצה. ברגע שיש, שעולים רובד כאילו, ודנים בחיים בעצמם, נניח אדם חלילה חולה, או אדם נמצא בסכנה, פתאום זה ממש לא משנה. הדעות שלו, אם הוא מכבד הורים, לא מכבד הורים, מה הקשר בכלל? מה הקשר? לגבי העושר המופלג הזה, כל עניות חיצונית כלא נחשב. לכן מה שבולט זה בני בכל ישראל. אבל היו מעשים רעים. מה זה קשור אחד לשני? איך זה קשור לחנוכה? איך זה קשור לחנוכה? לך תדע. איך זה קשור לחנוכה? שהנס שהרב שלך עשה להם, זה נס שבא להמחיש, להדגיש, להעצים, שמה שקובע את המעמד של עם ישראל, שהם ראויים לנס, זה בכלל לא המעשים שלהם. אז לגבי העושר הזה, שלמרות שהם לא חזרו בתשובה, למרות שעם ישראל היה בשפע למדרגה, והתייבנו, ימשיכו להתייבן גם אחר כך. למרות זאת, הקדוש ברוך הוא לא, בלי שום בלבול, הוא עושה להם ניסים. אז נחזור בתשובה. רק נדע שלא בזה תלויה הגאולה. כדאי מאוד לחזור בתשובה, כי זה מאוד יזרז את הניסים. וזה מאוד יהיה יותר הרמוני, ויותר משמח, ויותר מהיר, עם פחות תופעות לוואי. אבל גם אם לא נחזור בתשובה חלילה, זה לא איום אסטרטגי על הגאולה. זה חנוכה. שבחנוכה, בגאולה הזאת, היה איזה מין פיילוט ראשון, איזה מין מודל כזה, שזה לא משנה מי אתה, או מה אתה עושה, משנה מי אתה. והמי אתה הזה, הוא קשור להר סיני.
זה בדיוק הנסיעה של הדור שלנו.
מסכים, זה הסכנה הגדולה.
אנחנו יודעים למה מתירים לעצמנו,
למה אתה אומר את הדור הזה? מה עם הדור ההוא? הדור הזה?
לא יודע, לא אכפת לי השני.
מה לא אכפת? הם התייבנו.
גם כל החילונים היום מדליקים נרות, כי יופי, איזה כיף, סמל, מותר לי לעשות מה שאני רוצה. העיקר ש...
הדלקתי נרות. כן. אז מה רוצה להגיד בזה? על מי את מקשה את הקושיה הזאת? על מי את מקשה את זה אבל? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, שעושה לנו ניסים, נמאסת. למה אתה עושה דברים כאלה? כנס בהם, לא ראינו דם.
לא, זה מקטין כאילו, להגיד, אוקיי, תהיה לי אולי נזרז.
זה לא מקטין, זה אומר שהמהות של העולם או של האדם, היא לא תלויה במה אתה רואה. היא תלויה במה קיים. האם את חושבת שהשמש שוקעת עוד מעט? אני שואל אותך שאלה. כן? מקווה שלא. כי השמש לא שוקעת. את לא רואה אותה. עוד את לא תראי אותה כבר. היא שקעה? היא לא שקעה. את שוקעת. באמת אני אומר. אם אדם חושב שהשמש קבתה בלילה, הוא...
כן.
בבעיה. בבעיה מסוימת. יהיה יום עיון אחר חדש בנושא שקיעת החמה.
למה כללי, אם יש ירח כל היום, אין ירח,
אין באיזה יום היום, אין שום בעיה. בשמחה רבה. בשמחה. אפשר עוד משפט אחד ברשותכם? מחלקה טיפולית. כן. וקץ כל תכלה.
כל חושך לא ימשיך.
הבנתם? זה עוד סטיקר אחד יכול להיות מזה. לגבי אור עולם זה שזיוו מביק מראש מקדמי עולם עד אחרית ים וקץ כל תכלה ממזרח ועד מערב, קשור לשקיעה של השמש, כל חושך לא יחשיך, כל החשכה, כל ליקוי חמה, כל הסתרה, זה לא משנה את העובדה שזה אור עולם הדבר הזה. בני בכל ישראל זה אור עולם. זה שיש ניסים גם בזמן כזה, זה אומר שמה שקובע את הנס הוא לא המעשים, אלא המדרגה שלך. פשוט מאוד. ניתן דוגמה, בסדר? נניח, הפלאפון הזה הוא כבר פלאפון אל תזכן ממש. אבל נניח שהוא היה פה קצת פחות, פחות ישן. שני פלאפונים. אחד, אין לו סוללה, נניח זה היה עכשיו בלי סוללה. והשני, אין לו פלאפון. זה פלסטיק עם זה, עם הדבר הזה, בלי הפלאפון. האם יש הבדל? שואל אותך שאלה. או פלאפון בלי סוללה, או פלאפון בלי פלאפון. האם יש הבדל? מה ההבדל? תסבירי מה ההבדל. את רואה פה הבדל?
כן.
שניהם פלסטיקים. זה לא עובד, זה לא עובד.
בו יש פוטנציאל.
או, נהיינו ממלכתים, יפה מאוד. יש בו פוטנציאל. אם נשים בו סוללה, נתעין אותה, בוא נראה, היה לו אתמול, יהיה לו מחר. תכלס, לא עובד, לא עובד. קופסה, לא עובדת. זה שאלה, מה הגורם שהוא לא עובד? את מבינה? יש הבדל בין אין סוללה, אין טעינה, לבין אין פלאפון. שונה. אז לגבי אור העולם הזה, פה זה לא בדיוק הדוגמה, כן? אבל לגבי אור עולם של הנשמה, אומר הרב, כל חושך לא יחשיך. עוד שורה אחת אחרונה, ואחר כך יש שאלות. כן, ובעינו?
ובעינו נשאר
החזון
העליון, שהוא קורא לישראל בני
וחומי, בשם
השם אל עולם.
הקדוש
ישראל
הנצח. מה הכוונה? מה זה בעינו נשאר החזון העליון? באיזה עין? מה זה בעינו? של מי? מה זה? פירוש הביטוי נותר בעינו. יופי! נכון? פה זה כמובן נשאר, זה אומר כמו שהוא. בעינו כמובן זה לא בעין של מי, אלא נשאר בעין, מה שנקרא. כמו נלך בתנור. אם את צריכה נלך להכשיר תנור, את מבינה שאם יש המחלוך בעין, נכון, בשר בעין, אז אי אפשר להכשיר אותו כרגע כשיש בשר בתנור עצמו, נכון? כי הוא בעין. זה נקרא בעינו, כאן. שהחזון נשאר בעין, שהוא, הקב' ברוך הוא, קורא לישראל בני בחורי, בשם השם אל עולם, קדוש ישראל הנצח, וזה לעולם לא ישתנה. הנס בחנוכה הוא מבטא סך הכל את הפוטנציאל שגלום בדבר הזה, באומה הזאת. שאותו הפוטנציאל הוא לא רק עוד מעט יהיה טוב, אלא עכשיו זה טוב. האמת היא שכל זה היה הקדמה כדי להפוך דף ולעסוק. אמרו לי שהיום אתם עוסקות במעמד האישה. אמרתי, אולי נפרגן, מה יכול להיות? לא זכנו לפרגן. אז אתם, רגע, שנייה, לאט לאט. אתם צריכים לשמוע את הדפים האלה, והייתי מבקש בקשה. אם זה לא קשה לכם מדי, אני מאוד אשמח. האם אפשר לאתגר אתכם? וביום שני הבא, לחזור קצת מוקדם. מה יקרה? לחזור קצת מוקדם. לחזור טיפה מוקדם, לרדת מערד, בלי נהגי מוניות, להגיע לפה ישר זה. בוא נאמר שאם היום מתחיל בשעה 3:15, אם תחזור לכאן ב-2:15, נוכל להספיק את הבערה של מרים. מה אכפת לכם? לכבוד מרים הנביאה. לא. לא. את גרה שם?
אני
גרה שם. התבצרתם שם?
כן.
עד שיבואו, כאילו, הרומאים. טוב? אז
לא, 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 לא,
לא, לא, לא.
מי שרוצה לשמוע על מרים הנביאה, שתבוא ביום בית הבא ב-2:15 PM, יום בית ב-2:15 PM, שם תוכלי ללמוד על בערה של מרים. מה שאת נסכם ונאמר בינתיים, שחג החנוכה הוא בעצם החג של הסגולה של עם ישראל. השמן הוא ביטוי חיצוני, הוא משל, כדי להמחיש את מי אנחנו באמת. זה שישנו שמן טהור שכל הטומאה של העולם לא תחלל אותו, זה אומר שיש לנו ביטחון. הביטחון לא אומר שעננות, הוא אומר תקווה. יש לי תקווה, אני יודע שיש משהו בתוכי שהוא תמיד יישאר, תמיד הוא יישאר נקי. יכול להיות שהוא יהיה חסום, יכול להיות שהוא יהיה מאוד מקופל עם הרבה עטיפות וכל מיני דברים. בסופו של דבר חג החנוכה אומר, בוא תראה מי אתה באמת, מה הסגולה שלך. זה בעצם העניין של חג החנוכה, של הנר, של הקד, שלעולם לא יהיה תמה. ולכן הנס נעשה גם לאנשים פושעים, זה לא קשור, מכיוון שבאמת בחנוכה לא מודדים מה אתה עושה, אלא מי אתה. זה השאלה, מי אתה? אנחנו עוצרים כאן.